שלום. אני רוצה להקריא לכם מכתב שקיבלתי במייל לפני כמה ימים. ותחשבו, מה אתם הייתם עונים על מכתב שכזה? שלום יוני. אתה לא מכיר אותי ולא נפגשנו מעולם. לפני כמה ימים, תוך כדי גלישה באינטרנט, נתקלתי במקרה בקטע שכתבת בנושא של דתיים חילונים. והרגשתי שאני ממש חייבת לשאול אותך משהו בעניין. סליחה, עוד לא הצגתי את עצמי, קוראים לי רונית, אני בת 22 וסטודנטית להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בן גוריון. אני בחורה דתית, למדתי באולפנה ובין התיכון לאוניברסיטה הספקתי לעשות שנת שירות ועוד שנה מדרשה. אז ככה, לפני כמה ימים חגגו אצלנו בקמפוס את יום הסטודנט. לרגל העניין עשו ערב חגיגי שבמרכזו הופעת סטנדאפ של כמה בדרנים מהשורה הראשונה בארץ. חברה טובה שלי שנמצאת בצוות שמארגן את המופע. ניגשתי אליה והתעניינתי אצלה מה הולך להיות ואם שווה לבוא. היא צחקקה ואמרה לי, בטח שווה, אבל לא בשבילך. זה לא כל כך לדתיים, אם את מבינה למה אני מתכוונת. ממש התעצבנתי. אני מתארת לעצמי מה הולך להיות במופע הזה. אני גם יודעת שכמעט כל החבר'ה מהחוג שלי יהיו שם. ורק אני לא יכולה. ולמה? בגלל שאני דתייה. וזאת לא הפעם הראשונה שזה קורה. בסוף השבוע שעבר, כשנגמר חודש מטורף של בחינות, יצאנו כמה חברות מהחוג לתל אביב לנקות קצת ראש ולהירגע. הסתובבנו שם לאורך הטיילת בלילה והיה ממש מדהים. אלא שאז התחשק לנו לאכול משהו וחיפשנו איזו מסעדה טובה. אני הייתי שם הדתייה היחידה ורציתי שניכנס למקום כשר. כמעט 20 דקות הסתובבנו ולא מצאנו אפילו מקום אחד. למה? כי כולם פתוחים בשבת, אז אין להם תעודת כשרות. בסוף, החברות הרעבות שלי נכנסו לאיזו מסעדת דגים, ורק אני הרגשתי כמו מטומטמת לשבת שם בצד ולהסתכל עליהם אוכלות. תראה, שלא תבין אותי לא נכון. אני בחורה דתייה מאוד ומאמינה. אני משתדלת לשמור על ההלכה, ותאמין לי שזה לא קל בתוך הסביבה שאני חיה בה. אבל הרבה פעמים יש לי בלב איזו הרגשה, שאנחנו הדתיים פשוט לא יכולים ליהנות באמת מהחיים. בגלל כל ההגבלות והאיסורים שהתורה מציבה לנו, אנחנו כל הזמן חסומים. אני רואה איך החברות שלי מתלבשות, איך הן מבלות, עם מי הן יוצאות, מהחברים שלהם, ורק לי כל הזמן אסור ואסור ואסור. וכאן אני רוצה לשאול אותך, יוני, האם להיות אדם דתי, מאמין, משמעות הדבר ליהנות פחות מהחיים? להפסיד הרבה מהדברים הטובים והכיף בעולם כי זה לא לפי ההלכה? האם בשביל שכר בעולם הבא אני מפסידה בעצם את ההנאה בעולם הזה? אשמח לתשובה רונית. עד כאן המכתב שקיבלתי למייל. נסו לחשוב, מה הייתם אומרים? מה דעתכם על הטענה של רונית? האם אתם מזדהים עם ההרגשה שלה? האם היא צודקת בתחושה שדתיים נהנים פחות מהחיים? אני חושב שלשאלה הזאת אפשר לגשת בשלוש גישות שונות. יהיה בן אדם שיגיד, מה זאת אומרת? מי אמר בכלל שדתיים צריכים ליהנות מהחיים? באנו לעולם הזה בשביל לעבוד את השם, לקיים מצוות. אתה רוצה ליהנות? זה בעולם הבא אחרי 120. פה זה עולם של עבודה, זהו, בשביל זה אנחנו כאן. יהיה אדם שני שיגיד, לא, גם דתיים יכולים ליהנות מהחיים. אמנם פחות, כי הם מוגבלים, כי ההלכה אוסרת עליהם כל מיני דברים. אין מה לעשות, בהכרח ההנאות שלהם הן יותר מצומצמות. הם גם יכולים, אבל פחות מאשר החילונים. אבל יש גם גישה שלישית, ואני מאמין שזאת הגישה הנכונה יותר. התורה מדריכה את האדם איך לחיות בצורה הכי נכונה והכי אמיתית שיש. הנושא של התורה זה לא ללמד אותנו איך לעשות כיף כל היום, איך לבלות ולהשתולל, זה לא הנושא. הנושא זאת הדרכה לאדם איך לחיות בצורה מוסרית, בצורה קדושה, בצורה נכונה ומדויקת, הכי אמיתית בשבילו. אבל אני מאמין שמי שיחיה בצורה הזאת, בצורה הכי נכונה ואמיתית שהתורה מציגה לו, גם בקטע של ההנאה, הוא ירוויח בסופו של דבר יותר מאשר מי שזורם איך שבא לו, מה שקופץ לו בראש, מה שמתחשק לו הוא עושה. יכול להיות שמבחינה נקודתית הוא יצטרך לפעמים להתאפק, אדם דתי כזה, לוותר על משהו מסוים. אבל בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים בגדול, גם מבחינת ההנאה הוא ייהנה יותר מהחיים. אני חושב שהעיקרון הזה הוא מופיע בסיפור מאוד מעניין, שמופיע בגמרא במסכת חולין בדף קופטט. הגמרא מספרת שם על ילתה, שהייתה אשתו של רבי נחמן, אחד מגדולי האמוראים, והייתה אישה מאוד חכמה ומלומדת. היא באה פעם אחת לבעלה ואמרה לו, אני שמעתי בעלי שכל דבר שהקדוש ברוך הוא אסר לנו, אמר לנו לא, הוא נתן לנו משהו אחר, דומה, שקול בדיוק לדבר הראשון שאנחנו כן יכולים ליהנות ממנו. למשל, וכאן היא נתנה דוגמה, אלוקים אסר לנו לאכול חזיר. מה יעשה מי שרוצה להרגיש את הטעם הזה של החזיר, את העונג הזה שיש בחך בדיוק בסוג הזה של הבשר? מה, הוא לא יכול בגלל שהוא דתי? לא. יש דג שקוראים לו שיבוטה. המוח של אותו דג, מי שאוכל, מבשל, צולע את זה, הטעם שלו זה בדיוק כמו שתי טיפות מים, כמו הטעם של החזיר. ושם ילדה נותן דוגמה של רשימה של כל מיני דברים, שאתה רוצה את זה וזה אסור, תאכל את זה, תהנה מזה, זה בדיוק אותו דבר. בסופו של דבר היא שואלת אותו שם, אני מתחשק ללמוד לאכול בשר בחלב. ביחד, אז לשתות כוס שוקו ביחד עם מסטק, אני לא יכולה, כי זה אסור. אבל איפה אני יכולה להרגיש את הטעם של בשר בחלב ביחד? ורבי נחמן אמר לה, זה תשובה, תקחי את הזה, תצלי ככה פעם, זה אותו טעם בדיוק. מה הגמרא הזאת רוצה ללמד אותנו? העיקרון שעומד מאחורי זה הוא פשוט מאוד. אין שום דבר בעולם שאלוקים אוסר אותו עלינו באופן מוחלט. שאומר לנו, זה בשבילך מחוץ לתחום. אלוקים אוהב אותנו. הוא ברא את העולם הזה בשבילנו, למעננו, לטוב לנו כל הימים. הקדוש ברוך הוא לא נגדנו. להפך, הוא בעדנו. הוא דוחף, הוא מכוון, הוא מלמד אותנו איך לחיות בצורה הכי טובה והכי אמיתית, באמת. גם אם פה ושם זה יצריך אותנו להתאפק, אבל אין איזה משהו שאנחנו מפסידים באופן עקרוני. אם לא בצורה הזאת, נוכל להשיג את אותו דבר במקום אחר, אם רק נחכה עוד קצת. אני רוצה לתת לכם דוגמה, חבר'ה, דווקא בתחום שבו הרבה פעמים אנחנו דתיים, יש לנו תחושה שאנחנו מפספסים. שבו מי שלא שומר מצוות, הגויים, חילונים, הם נהנים ובגדול, ורק אנחנו דתיים המסכנים אכלנו אותם. ואני מדבר על אהבה. הרי אין נושא בעולם שמדברים עליו ומתעסקים בו, כמו הנושא של אהבה והיחס בין המינים. לא תראו כמעט סרט, ספר, שיר, הצגה, הופעה, שהנושא הזה של בינו לבינה הוא לא נמצא שם. אני לא מדבר איתכם על השירים המזרחים, ששם כולם זה אותו דבר, מת עלייך, לא יכול בלעדייך. אבל בכל יצירות התרבות האנושית, זה נמצא שם. אהבה, אהבה, אהבה. אני חושב שאם איזה חייזר מהמאדים, היה מגיע לכדור הארץ, ומסתובב פה כמה שעות, מתרשם, ואחרי זה הייתם ניגשים ושואלים אותו, סליחה אדוני, מה הדבר שהכי חשוב לבני האדם כאן בעולם הזה? אני חושב שללא ספק הוא היה אומר, אהבה. על זה כל כך הרבה מדברים ושרים ומספרים ומתעסקים. זה הנושא. ודווקא לנו, הדבר הנפלא הזה, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאסור לנו, שהתורה וההלכה מגבילות אותנו. אומרים לנו, זה אסור, ובנים, בנות, זה לא עכשיו, ורק אחרי החתונה, וצריך להתלבש בצורה מסוימת, וזה כבר לא צנוע, וזה חשוף מדי. וצריך לחכות, ואחרי החתונה, לא עכשיו. אנחנו מרגישים שאנחנו מפסידים את כל הכיף, את כל העונג שיש פה, את טעם החיים. אבל האמת היא שדווקא כאן, יותר מאשר כל תחום אחר, אפשר לראות ממש בעיניים איך מי שחי באמת בדרך של התורה, הסיכוי שלו להגיע לאהבה אמיתית, שתיתן לו כוח, עוצמה, שתהיה מספקת, הוא הרבה הרבה יותר גדול. למה לשמור על בשר וחלב, לחכות 6 שעות? מה אני יכול להגיד לכם? כי זאת הלכה. כך קובעת התורה, חכמים, אנחנו מקיימים. מה יוצא לי מזה? לפחות כרגע בעולם הזה אני לא רואה. דווקא בתחום הזה של אהבה, של יחסים של בינו לבינה, הצניעות, אפשר לראות בעיניים איך מי שרוצה באמת אהבה, רק ככה. זאת הדרך להשיג את זה. הרי כל אותם זמרים, שחקנים, כוכבים, שכל כך הרבה שרים, מדברים על אהבה. תגידו, איך נראית אהבה בחיים הפרטיים שלהם? איך שם נראית אהבה? מה אתם אומרים? אם יש מקום שבו באמת אין אהבה, שבו אין אמון, אין קשר, זה בדיוק שם. יש לכם בעיתונות מדור שלם, מדורי הרכילות, שעסוקים מי אהב את מי, מי התחיל, מי בגד במי, מי למה התגרשו, איפה, מה, כמה, מתי. אתם יכולים לתת לי שם של זוג אחד מעולם הבידור, הכוכבים, אלה שמופיעים בסרטים, שהם נשואים באושר לאותו בן זוג 20 שנה? 10 שנים? מה? לא, אני לא שומע. קשה מאוד למצוא דוגמאות. דווקא הם בחיים שלהם, איך נראית האהבה? על הפנים. אין קשר, אין אמון, אין ביטחון, אין מערכת יחסים שמחזיקה יותר מאשר כמה חודשים. אתם מדברים על אהבה? תשתקו. הדבר האחרון שאתם יכולים לדבר עליו זה אהבה. זה הרי בדיוק כמו מישהו ששוקל 180 קילו, מחזיק סיגריה בפה, והוא מדבר איתכם על תזונה בריאה ולשמור על אורח חיים בריא. תסתכל איך שאתה נראה. תביט במראה. אתה מדבר איתי על בריאות? תראה, אתה האחרון שיכול לדבר על זה. כל אותם אנשים שמדברים על אהבה, ש... משגעים את העולם עם הנושא הזה של אהבה ויחסים וחושניות ומשיכה וקשר. בחיים שלהם אין אהבה. בדיוק ההפך. התורה היא לא נגד אהבה. להפך. התורה היא בעד אהבה ובגדול. אהבה אמיתית, שלמה, טוטלית. דווקא בגלל זה אהבה חייבת להיות בסדר הנכון, בצורה הנכונה, עם הבן אדם הנכון, ברגע המתאים. אתם יודעים שבחתונה נוצרית, אני מניח שלא יצא לכם להיות בפועל, אבל אולי בטלוויזיה ראיתם, החתן אומר שם לכלה, אני לוקח אותך לי לאישה עד שהמוות יפריד בינינו. שמעתם את זה פעם? נורא רומנטי, נכון? לא משנה שבדרך כלל הכוונה בפועל היא, מה זה עד שהמוות יפריד בינינו? עד שהיא תעשה לו את המוות או שהוא יעשה לה ואז הם ייפרדו. ביהדות זה לא ככה. ניסויים זה לא עד שהמוות יפריד בינינו. קשר בין איש לאישה זה קשר שמתחיל קודם כל מהנשמה. משני חצאים של נשמה אחת שמתאחדים ביניהם. הקשר הזה הוא גם מעבר לגבולות של העולם הזה. גם אחרי המוות, אחרי 120, ממשיכים להיות ביחד גבר ואישה. ולכן דווקא בגלל שהקשר הוא כך עוצמתי, הוא אדיר, הוא מעבר לגבולות של העולם הזה, צריך הוא כך לשמור עליו, לא לבזבז ולא לקלקל אותו. לא לפזר אותו לרסיסים על כל מיני אהבות סרק בגיל 15, בגיל 16, בגיל 17, כשאז שמגיעים בסוף לדבר האמיתי, הבן אדם שאותו אתם רוצים לחיות איתו עד 120 ואחרי זה. את אותו גבר שאת רוצה שהוא יהיה אבא של הילדים שלך ותתעוררי לצידו בבוקר. רוצים ללכת פה עד הסוף שזה יהיה אמיתי ועוצמתי? צריך לשמור על הכוחות לזמן הנכון, לעשות את זה כמו שצריך, להיות צנועים. לשמור על כל הטוב שיש בנו לאדם הנכון, לא לבזבז את זה קודם. יכול להיות שזה קשה, וזה קשה, שזה מעצבן לפעמים, שזה לא קל, שאתה מרגיש שאתה מפסיד, אבל האמת היא, אהבה אמיתית משיגים רק בדרך הזאת. לא קל לעמוד בזה, אבל המציאות מוכיחה שזה עובד, עובדה. אני רוצה להמשיך איתכם חבר עוד צעד אחד. לפני כמה זמן הגיע לאתר חברים מקשיבים, שזה איזשהו אתר לנוער שאני מנהל באינטרנט, מכתב ששלחה לנו נערה דתייה. היא שלחה קישור לאיזשהו אתר, אתר לבנות, והיה שם איזשהו התכתבות, והיא ביקשה, מה אתם אומרים על הדבר הזה? אז אני אקריא לכם את הקטע שהיא שלחה לנו באותו אתר, ותחשבו מה הייתם אומרים. הכותרת היא, אל תפנו את הגב לכיפה. אני מסתובבת הרבה בחברת אנשים דתיים, בסוגריים לא חרדים, דתיים. ורציתי לספר לכם עובדה. דתיים הם כמעט בדיוק כמונו. הם מתלבשים כמונו, הם מדברים כמונו, הם עושים אותם דברים שאנחנו עושים, רק שהם שומרים שבת ולומדים גמרא. עד לא מזמן אני הסתובבתי עם חילונים, שאת האמת לא כל כך נהניתי איתם. לא יכולתי לפתח איתם שיחה נורמלית אפילו. אבל עכשיו אני מסתובבת עם אנשים דתיים, ותאמינו לי שאני מאוד חילונית, והם פתחו לי דלתות חדשות ודברים חדשים שלא ידעתי עליהם. גם בנושא הדת וגם בנושאים אחרים. בדרך אגב, זה שאומרים שכל הדתיים שומרי נגיעה זה ממש לא נכון. אני מכירה אולי שניים או שלושה דתיים ששומרים נגיעה, זהו. אז לפני שאתם מקשיבים לדעות קדומות, תנסו לדבר איתם ולהכיר אותם קצת, כי הם בדיוק כמוכם. אני מקווה שהצלחתי לשנות כמה דעות. מיד לאחר מכן הופיע קטע שני שאותו כתבה נערה דתייה, והכותרת שלו הוא דתייה גאה. לא מזמן ראיתי פה קטע של מישהי, אל תפנו את הגב לכיפה. אז ככה, תראו, אני ילדה דתייה, וזה מאוד מפריע לי מה שהחילונים חושבים עלינו. תאמינו לי שאני בדיוק כמוכם. זה שטויות הכללה שאנחנו לא הולכים לצבא, כי זה החרדים, הדתיים כן הולכים, ואנחנו קונים בדיוק את אותם בגדים שאתם קונים, ואנחנו לא קונים אותם יותר ארוכים. תאמינו לי שאנחנו הולכים עם אותם בגדים בדיוק כמוכם. אני גם הולכת עם מכנסיים, ואני לא שומרת נגיעה, אני לא הולכת עם שלושת רבעי, ולא רק אני ככה, אלא כל הסביבה שלי. גם רוב אוכלוסיית הדתיים הם ככה. יש את החרדים, שבאמת הם הרבה יותר חזקים בדת מאיתנו, וזה לא אומר שיש להם דפקט. ויש אותנו שאתם מכלילים אותנו איתם, למרות שאנחנו שונים מהם לגמרי. אני ממש לא אובססיבית בנוגע לדת, ואני ממש לא לומדת כל היום גמרא. אני בדיוק כמוכם, אבל ההבדל היחיד, שאני שומרת שבת והולכת לבית ספר דתי, ותאמינו לי שזה הרבה יותר טוב ככה. להורים שלי ממש אין בעיה שאני ואחותי נהיה חילוניות. אם בא לי ללכת לבית ספר חילוני, אני אעשה את זה. אבל אני לא רוצה. טוב לי ככה, אני פשוט אוהבת את זה. אז חילונים יקרים, אני רק מבקשת מכם. ליום אחד תנסו לבלות ולהיות עם חבר'ה דתיים, לא חרדיים, דתיים רגילים, ואז פשוט תראו שאין הבדל, ושדורי זה יכול להיות אפילו הרבה יותר כיף. כדרך האינטרנט, אחרי מאמרים וקטעים, יש הרבה פעמים את הטוקבקים, התגובות של הגולשים. אני אקריא לכם פה כמה תגובות לדוגמה שהיו על הקטע הזה, ותאמינו, אני צנזרתי, חסכתי לכם כמה דברים. תגובה מספר אחת. כאילו למה שהם לא היו בני אדם רגילים? פשוט יש להם דפק כי הם אובססיביים לדת. תגובה שנייה. את צודקת, גם לי יש דתיים, ידידים דתיים, והם לא שונים מאף אחד אחר, חוץ מזה שאי אפשר להתקשר אליהם בשישי שבת. תגובה שלישית. עלק יותר טובים, מה יש? אף דתי לא יותר טוב ממני ולא מאף אחד אחר. זה שהם כל כך אובססיביים בנוגע לדת לא אומר כלום. תגובה הבאה. די, 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 אנחנו לא אובססיביים בנוגע לדת. אנחנו לא לומדים כל היום גמרא, אנחנו לא מסתגרים בבתים מפחד שנתערבב עם החילונים. אנחנו כמוכם, בדיוק כמוכם. רק שמבלים בחופש הגדול ובחולי מועד, במקום בימי שישי בערב. תראו תגובה הבאה, מעניינת מאוד. עד שכתבת את הכתבה הזאת, אני מתה עלייך כפרה. הגיע ממש הזמן לשבור סטיגמות. אני דתייה, גרה ביישוב דתי, לומדת באולפנה וחניכה בבני עקיבא, וזה ממש לא סותר את זה שאני לא שומרת נגיעה ויש לי חבר, אבל יש לי עקרונות של דת גם. ובקשר לבגדים והכל, זה לא שלא הייתי מתה לפעמים ללכת עם מכנסיים הגופיות. אבל אני דתייה ואין מה לעשות. אבל אנחנו באמת בדיוק אותו דבר. פשוט יש אנשים שמאמינים בדברים מסוימים ויש כאלה שלא. זה הכל, אנחנו עושים את אותם דברים. גם בנות דתיות חושבות על בנים ובגדים וגם אנחנו אוהבות סרטים ובילויים. טוב כפרות, סליחה למגילה. לפעמים אני חייבת לפרוק. ביי נשמות. את הקטע הבא כתבה מישהי שהכותרת שהיא נתנה זה דתייה גאה. מי שאומרת שדתיים הם אובססיביים טועה. אנחנו בני אדם רגילים. כולה שומרים שבת ומתפללים. תאמינו לי שאם תכירו דתיים תראו שהם בדיוק כמוכם. תדעו, אני חיה בסביבה של דתיים ואולי כמה בודדים מהם שומרים נגיעה. כל החילונים שאני מסתובבת איתם יודעים טוב מאוד שדתיים וחילונים זה בדיוק אותו דבר. אתם פשוט לא מבינים, אז לפני שאתם פותחים את הפה, לכו תכירו דתיים ואז דברו. יש פה עוד תגובה אחת, ואני כבר אסיים. כתבה אותה מישהי בשם דניאל. אם זה בן, אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה פה באתר של הבנות. הוא כותב פה כך. וואי לזאת שכתבה את הכתבה. את חושבת שאת דתייה? בסדר, ואם כן אז גאה? זה נקרא להתגאות בדת שלך? יש לך פיצול. את מתגאה בזה שאת דתייה שהולכת עם מכנסיים עם גופיות וכאלה, ואת עוד גאה? שיור! טוב, אולי זה בכל זאת בת. תחליטי מה את רוצה. אנחנו כן שונים, כן, 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 כן. אנחנו כן הולכים עם חצאיות, והם לא הולכים עם חצאיות. אנחנו הולכים עם חולצות ארוכות גם בקיץ, ואין לו. תכחישו מה שאתם רוצים, אנחנו שונים. אז מה את מתגאה בזה שאת דתייה והולכת כמו אני לא רוצה להגיד מה? טוב, אני את שלי אמרתי. בתגובה האחרונה, את קוראת לעצמך דתייה גאה? את חושבת שאת מייצגת את עצמך ואת הציבור שממנו את באה בכבוד? מה נראה לך? את צריכה פשוט לחשוב טוב עם עצמך, מה הדת מייצגת בעבורך? אם זה רק דברים חיצוניים או דברים קצת יותר עמוקים. לדעתי את פשוט ילדה רדודה שלא מבינה מהחיים שלה. את חושבת שאת צריכה לבוא ולהתנצב ולהודות בזה שאת דומה לחילונים? את לא חושבת שמה שמבדיל אותך מהם זה דברים קצת יותר עמוקים? אני ממש לא בקטע של לפגוע בציבור החילוני, אבל ילדונת, לדעתי את צריכה להתבייש על הדברים שכתבת. עד כאן זה אוסף תבחר של תגובות על הקטעים הראשונים. מתנצל על השפה, זה הסגנון, וצנזרתי לכם עוד דברים יותר גרועים מזה. אני חושב שהקטע הזה, הוא מציב לנו שאלה שחשוב שכל אחד מאיתנו ייתן עליה תשובה. מה זה בשבילי אומר להיות דתי? מה זה להיות בן אדם מאמין? מה המשמעות שזה בשבילי? איזה מין דתי אני? לפני כמה שנים, אחד מבוגרי בית ספר מעלה, הוא הפיק איזשהו סרט על החתונה שלו. לסרט קראו מדרש חופה. זה הבחור שעמד להתחתן. והסרט ליווה אותו בכל התהליך של ההכנות, איך הוא מארגן את האירוע הגדול בחייו. הבחור הזה היה מאוד מסודר, מתוקתק, והוא הפיק את החתונה כמו איזה מבצע צבאי. הוא דאג לכל פרט, התזמורת, העשירים, הבלונים, הפרחים, הנעליים, הניבה, המשקפיים, שהכל ידפוק טיפ-טופ, שיהיה מושלם. וכאן שלושה חודשים של ההכנות והסרט מלווה אותו. עד היום של החתונה. ושם רואים אותו את החנות של אותו יום, ומגיע לרגע הקסום של מתחת החופה, הרי את מקודשת לי, וכולם שמחים ומתחבקים. ואז המצלמה מלווה אותם לחדר ייחוד. ואז, כשהוא נכנס פנימה עם קלתו, עם אשתו הטריה, פתאום הוא מגלה לחרדתו דבר איום ונורא. הוא עשה המון המון הכנות בשלושה חודשים האחרונים. אבל כל ההכנות היו ברובד אחד, הרובד החיצוני של המסגרת. אבל הרי להתחתן זה לא רק בורקסים ובלונים ופרחים. להתחתן זה משהו כל כך משמעותי בחיים. זה שתי נשמות שהופכות להיות דבר אחד. זה לכרות ברית עולם עם מישהי, להפוך ליצירה אחת, למשהו אחר. הכל משתנה ממה שהיה קודם. אבל אותו בחור כל כך הרבה היה עסוק בהכנות של הפקת האירוע שמסביב, של הנשמה אל העיקר של הדברים, הוא לא הספיק להתכונן בכלל. מה זה להתחתן? מה זה קשר? מה זה אהבה? מה זה חיבור של שני אנשים? לא היה לו זמן לחשוב על זה. הסיפור הזה, הסרט הזה, הוא בעצם משל. משל למה? לחיים שלנו, שלי ושלכם. משל לאיך שיכולים להיראות החיים שלנו. בקלי קלות אפשר לחיות אותם במסגרת, בקליפה, בחיצוניות, ולא לתפוס את הנשמה של הדברים. אתן לכם דוגמה. יש חג אחד בשנה שקוראים לו חג הניקיונות והקרצופים. שמעתם עליו? כמובן, פסח. כבר שלושה חודשים לפני, עקרות הבית החרוצות דואגות להעביד את כולם, מנקות, לקרצף מתחת הפנלים, מאחורי הבלטות, שיהיה הכל מסודר לפסח. נקי, שום גרגר חמץ. כל התלונות והתחינות של הבעל לא עוזרות. בסוף מגיעים לערב פסח. ליל הסדר, הלילה הכי גדול בשנה. איך נראים כולם? כמו סמרטוטים עלובים, עבדו כל כך קשה להתכונן, לנקות, לקרצף, להוריד את הכלים, מגיעים בסוף לאותו ערב שאין להם כוח בכלל. לפחות הילדים יש להם קצת כוחות, מחכים לאפיקומן, הם מחזיקים מעמד, המבוגרים, רק הם חכים עליי, יאללה, יאללה, נגיע לשולחן, עורך, נגמור עניין ולמיטה. ומפסידים את המשמעות האמיתית של ליל הסדר. ליל הסדר זה יום ההולדת שלנו. זה הלילה שבו הופיע עם ישראל על במת ההיסטוריה. זה חג החירות. היה לנו זמן בכלל לחשוב על זה? להבין מה זה חירות, מה זה עם ישראל, מה התפקיד שלנו, מה זה אומר בשבילי, איפה? פסח זו דוגמה, אני יכול לדבר אתכם איך נראית שבת אצלנו, האם זה פיסטוקים, עיתונים, עלוני שבת, או שיש משהו מעבר לזה. מה זה תפילה? האם זה לדקלם את הטקסט שכתוב בסידור, או שיש פה שיחה עם ריבונו של עולם? תחום אחרי תחום אחרי תחום, אפשר לעבור. ולשאול את עצמנו, אני דתי, אבל איזה מין דתי? איזה מין חיים אני חי? הרבה אנשים דתיים הם די מתוסכלים מהחיים הדתיים שלהם, כי כל הזמן הם מרגישים שזה לא כיף לי, זה סתם, אני מרגיש שאני עושה את זה כי צריך, אבל זה לא נותן לי כוח, זה לא ממלא אותי בעוצמה. והסיבה לזה היא פשוטה, כי אתה חי, ידידי, את הדברים בקליפה, במסגרת. אתה חווה את זה ברובד של הבורקסים והבלונים, אבל איפה הנשמה שיש פה? ובשביל שזה לא יקרה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, אנחנו צריכים שיהיה אכפת לנו. בעיקר, אם שומעים אותנו עכשיו, חבר'ה צעירים, בני נוער, אתם צריכים לקבל החלטה איך הולכים לראות את החיים שלכם. איזה מין בן אדם אני הולך להיות? כמו ההורים שלי, כמו המורה שלי, כמו הסביבה שלי, או כמו שאני אמור להיות באמת, לאן זה אמור להוביל אותי? לאן אני יכול להגיע? איך אני רוצה לבנות את החיים שלי? בקלי קלות אפשר לגלוש לדתיות חיצונית, מין קליפה כזאת של בורקסים, בלונים, מסגרת. האם אני רוצה לחיות בצורה כזאת, או שאני רוצה שהקשר לאלוקים זה יהיה המנוע שייתן לי כוח, חיים, עוצמה, ידחוף אותי קדימה, זה מה שידריך לי את החיים, שילווה אותי, שחיים זה חיים, אהבה זה אהבה, קשר זה קשר, חיבור לאלוקים זה אמיתי, זה עמוק, זה חזק. אני מאמין שאם נשים לב לדברים, אם נשאל את השאלה הזאת, אם יהיה אכפת לנו ולא נוותר, אפשר לקחת את החיים, את העתיד, את הקשר של, 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 שלנו עם אנשים, עם ריבונו של עולם, במקומות הרבה יותר גבוהים. לא לחיות רק בקליפה של הדברים, אלא להגיע אל הנשמה באמת. תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה, להתראות.